ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של שידורי המגפה. אנחנו שמחים לארח היום בתוכנית את נעמה ריבה, כתבת של הארץ לענייני אדריכלות, עירוניות ועיצוב. אנחנו ננהל שיחה על ענייני השעה, שזה הקורונה, אבל גם הרבה מעבר, על מצב הערים במאה ה-21 ועוד. אז נעמה, מה שלומך?
בסדר גמור. תקט פה בגבעתיים כרגיל.
כן, אפילו עוד יותר. אוכלוסייה מבוגרת, זה עיר באמת עם מוקד סיכון גבוה.
לא, היא דווקא הפכה לעיר עם הרבה זוגות צעירים בשנים האחרונות, ויש פה מעט מאוד הדבקות, אגב, חייבת לציין.
כן, לפי התחזית של ויצמן ראיתי שעכשיו בחדשות שזה באמת עוד לא סימנו את העיר הזאת, אבל נראה, רחוב כצנלסון היה עמוס בפורים, אני מעריך, אז אולי זאת בדגירה.
חס וחלילה, חס וחלילה.
אז ככה אנחנו נמצאים באמת בימים מטורפים, שהעולם עוד במאה הנוכחית לא ראה ונפגש. רציתי לשאול אותך בתור כתבת לענייני אורבניות, עירוניות, מה את בעצם חושבת שההשפעה של המגפה הזאת היא על הערים הגדולות בעולם, גם מבחינת איך שהיא התפוצצה ככה בעצם בערים, ובאירופה ובארצות הברית היא מתפשטת מעיר לעיר, וגם על היחס של איך שהעיר מתוכננת ביחס לאיך שהמגפה מתחוללת בה, גם בדגש על עניין המרפסות, בכתבה שפרסמת בארץ, השוואה בין המרפסות בפריפריה בישראל לבין איטליה וכדומה.
טוב, שאלת כמה שאלות ביחד. אני לא רופאה, אז אני לא יודעת בדיוק להבין איך מגפות מתפשטות, אז זה רק בתוך דברים באמת שקראתי ואני מצליחה להבין. אז באמת ככל שיש יותר צפיפות, אז כנראה שהמחלות מתפשטות יותר, ויש טענות מסוימות שדווקא עדיף לך להתבודד כרגע בכפר, ושם זה באמת יהיה פחות מדבק. אבל אנחנו כן רואים שברגע שיש את ה... ברגע שאנחנו שומרים על הבידוד ולא מתקהלים, כמו שבדרך כלל אנחנו מתקהלים ברוב פעמים, אז כן, גם בימי מגפה יש לעיר יתרון. כי אם אני נגיד בן אדם בלי רכב או אדם שקשה לו להתנייד או ללכת, אז יהיה לי יותר נוח לרדת כרגע למכולת שיש לי מתחת לבית. ואם אני... עכשיו באיזשהו כפר או מקום מבודד, זה יהיה לי קשה להגיע לאותה מכולת. ועוד יתרון, באמת, זה מה שראינו בשירת מרפסות באיטליה, שאנחנו רואים שבאופן מאוד ספונטני, אנשים עדיין יכולים לשרים חברתיים, משכנים שלהם, כי יכולים רק להפיק למרפסת לראות את עצמכם. עכשיו, גם אצלנו באמת ראינו שפתאום אנשים ימצאו את אותה שירת מרפסות, אבל אפילו לא צריך מערכת הגבלה, או שמישהו יפעיל את זה, ופחות ראים ספונטניות כמו שראינו בערים מתלצות, ועוד לא אמרתי כלום על בחירת השירים. זה ככה משהו שאנחנו רואים. אני לא חושבת שהערים הולכות להשתנות, אני אגיד את האמת. כל פעם שהערים שניסינו לשנות אותם, הם חזרו להיות אותם ערים שאנחנו אוהבים. כי אם אחרי מלחמת העולם השנייה, הערים שלנו הפכו להיות הרבה יותר מוטות רכב פרטי, אז אנחנו רואים שבשנים האחרונות אנחנו חוזרים אחורה, הרכבים הפרטיים יוצאים מהערים, אנשים אוהבים ללכת ברגל, אוהבים שיש להם את התרבות ואת המסחר מתחת לבית. אז נכון שהערים כרגע עוצרות, וצריכות לעבור תהליך ריפוי, ואנשים צריכים לעבור תהליך ריפוי, אבל אני לא חושבת... שהערים, כמו שאנחנו אוהבים אותם, הולכים להשתנות בצורה משמעותית, הם איתנו כבר אלפי שנים, ואני לא רואה את זה משתנה. כן, יש כל מיני דברים שהולכים להשתנות, אני מקווה שהולכים להשתנות, כל מיני תהליכים שראינו שקורים, הולכים להשתנות, הם רוצים לשאול או שאני אמשיך פשוט לדבר?
אמשיך,
כן. שני דברים משמעותיים לדעתי שקצת הולכים להשתנות, אני מקווה. אחד זה התופעה של הזונינג של המתחמים. אנחנו רואים היום מתחמי תעסוקה פשוט נטושים, ואני חושבת שהתופעה הזאת הולכת ותצטמצם. אנחנו נבין שאין שום סיבה לתכנן עכשיו בניין בצורה מסוימת, או שהוא יישאר לנצח לבניין. היום לקחת בניין משרדים, שם דוגמה יש בניין, מגדל משרדים ליד החוף, לביא, איפה שם, די קרוב למלון עכשיו, שהפך למלון הקורונה. יש גם בניין משרדים שרוצים להפוך אותו למלון, וכבר 20 שנה יש להם תהליכים שתכנון בנייה כדי להפוך אותו למלון. אין שום סיבה. אני חושבת שתהליכי התכנון זה הזדמנות להם להפוך להיות הרבה הרבה יותר גדולים, להבין שאפשר להפוך מפונקציה לפונקציה לפונקציה, אבל התפקיד של הרחובות, תשאר, היא לא הולכת להשתנות, הרחובות לא משתנים. זה דבר ראשון. דבר שני, עוד עניין מאוד מאוד חשוב, יש לנו היום יותר ויותר אנשים שעובדים מהבית, ואנחנו רואים את זה דווקא בערים הגדולות, אנשים, אם זה אימהות בדרך כלל, שרוצות להישאר עם הילדים שלהם בבית, אם זה אלטיסטים, ואם זה כל מגזר פרילנסרים שתחתיו יש לכם כל מיני דברים, מיוצרים ועד עורכי דין, אנחנו רואים שאלה אנשים שמשלבים עבודה מהבית, בתי קפה, מספריות, והיממה שלהם מפורקת, כלומר הם יכולים לקום בבוקר, לא בהכרח בשעה... אנשים שהולכים לעבודה 9-5 קמים, והם עובדים קצת, הולכים להיות עם הילדים, או הולכים לעשות שנץ או דבר, ואחרי זה חוזרים אותם לעבודה. אני חושבת שהדבר הזה, אורח חיים כזה, הוא אורח חיים עירוני, אנחנו כמעט ולא רואים אותו של אנשי כפר שאצלם היוממות של ה-9-5 היא הרבה יותר משמעותית.
כן, זהו, את קצת עלית כבר על השאלה הראשונה שלי, בעניין של דעיכת המעמד של העיר. אני אשאל אולי בכיוון אחר, את רואה אולי כיוון של התפתחות של קהילות צעירות בתוך העיר, זאת אומרת של אולי התפתחות של קהילות עירוניות, קיבוצים עירוניים, שזה התחיל לתפוס קצת בשנים האחרונות, את רואה איזה כיוון כזה של התקדמות כזאת של הערים בישראל או בעולם?
היו כמה חוקים שדיברו על זה, באמת בשבועות האחרונים, שקהילות התעצמו, למרות שאנחנו רואים גם שקהילות יותר עלולות לדבק, אבל אני חושבת שהתקופה של קיבוץ עירוני, אם היא באה עם פיתוח של שטחים פתוחים, ברמת הבניין והרחוב, משהו שיכול להיות מתקן. כלומר, אם יש עכשיו בניין בפלורנטין, שהיא השכונה עם הכי מעט שטחים פתוחים בארץ, ואני עושה לו גג ירוק, ואני דואגת לו למרפסות ירוקות, ולקירות ירוקים, ולרחוב עם עצים, אז זה משהו שיכול להיות שיתעצם. כי מי שיש לו עכשיו גג ירוק, אז יכול עכשיו לעלות אליו, והרבה פחות מרגיש את האפשרות שאי אפשר לצאת מהבית. אז זה משהו שלדעתי מתעצל, ואולי עוד משהו שיכול להיות מתעצל, זה של חקלאות אורבנית, והבנה שאנחנו יכולים לגדל על הגג של המרפסת או בגינה הקהילתית את האוכל שלנו, וזה גם חוסך הובלות, וזה גם נחמד, וזה גם... אני מכירה עכשיו כמה אנשים שמכינים את האוכל שלהם מהגינה בבית.
כן, אני התכוונתי יותר אולי בכיוון, אולי זה לא התחום שלך, אבל יותר אולי בכיוון החברתי. זאת אומרת שאני עכשיו חזרתי לבית של ההורים שלי בקיבוץ בצפון, ויש פה הרגשה של קהילה, זאת אומרת שנפגשת וירטואלית, אולי בזום, קבלות שבת, דברים כאלה. ואני מרגיש אולי אנשים שחיים בעיר, אולי קצת מנותקים מזה, ועכשיו שכל אחד נמצא בתוך הקונחייה שלו, יש אולי העצמה של... של הניקור החברתי. את רואה אולי...
אני חושבת ששוב, אני גם לא באמת מתחום פסיכולוגיה או סוציולוגיה, אבל אני חושבת שמצבי חרדה או מצבי קיצון גורמים לנו לחפש את קרבה לאנשים שאנחנו מכירים. אני באופן אישי, ובטח גם אתם, לא הייתם רגילים לדבר עם אמא שלכם כל יום שיחה קולית, וניסיתם אף לנפנף אותה. אני כאילו הייתי ממש מדברת עם חברת בוואטסאפ ולא הייתי עונה לה לטלפון, עכשיו אנחנו מדברות כל יום איזה חצי שעה, אז כן, וכאמור, המונח הזה של קהילה הוא מונח מאוד רחב היום, תמונות וירטואליות וכאלה, אני אצליח. הפייסבוק הוא מתנהל אחרת בימים האלה. אבל שוב, זה דברים שכבר קרו, ולדעתי הם בואים להתעצמים עכשיו. תוך שיש פה גם את הדברים השליליים, אנחנו רואים מה קורה עכשיו עם החרדים שהם בקהילה חזקה ורק קודם דיווחו ש-50% מהחולים קשה, הם חרדים כרגע בכמה בתי חולים. אז יש לזה את היתרונות ואת החסרונות שלו.
כן, ברור.
נעמה? בשנים האחרונות, בעקבות בעיות חדשות שצפות, כמו בעיית הפקקים ומשבר האקלים שנכנס חזק מאוד לסדר יום, אז רואים שגם הערים מגיבות לזה ומשתנות, חלקן גם משתמשות בבינה מלאכותית יותר ונהיות סוג של ערים חכמות כאלה. אז איפה את רואה את האיזון ב... התפתחות הטכנולוגית של הערים והשימוש באמצעים מתקדמים לעומת ערים מסורתיות, באמת משהו יותר קרוב לחוויה של הערים הישנות, אם זה הליכות בחוץ והמרחב הציבורי הפשוט הזה. מה לדעתך האיזון הבריא?
דבר ראשון, כנראה בגלל חשש מהתקהלויות, אז אצלנו לא מצליח להתפתח שום שיח על הנושא של להמשיך לעשות ספורט בעצם גם בימים, גם בימים אלו. אני כתבתי על זה ועושה על זה מיני קמפיין אצלי בפייסבוק ובטוויטר, אבל גם שלחתי את זה לכל מיני אנשים, אבל בינתיים לא ממש מקשיבים לי, אבל אנחנו רואים בימים, בשבועות האחרונים, ערים כמו ניו יורק, בגרמניה מדברים על זה, מדברים על זה גם בדרום אמריקה, ראיתי כתבות, מדברים על זה שלא צריך להגביל את הספורט, כי אנחנו לא רואים, פעם רואה שאני ראיתי את הפילוח בישראל, לא היינו עוד בזמן ספורט, אני לא יודעת עכשיו מה הנתונים החדשים. מדברים על, להפך, כן לאפשר לאנשים לצאת החוצה, כמובן לשמור על מרחקים, אבל לחתוך עכשיו נתיבי תחבורה לרכב פרטי, לאפשר לאנשים גם לעשות ספורט, פעמיים גם לעשות, גם לאפשר לאנשים לעשות ספורט, וגם מאפשר להם לשמור על המרחק התקין, כך שהם לא יכולים בעצם להתאפק. ואיך שהוא הפסיך, זה כרגע לא קיים בכלל בישראל. אני מניחה שהוא תפס כרגע בכל מיני מקומות פעם שגם ככה מוצאים רחבים מרכזי הערים בשנים האחרונות. לצערי זה משהו שעדיין לא מדברים עליו בארץ, ולכן הנושא הזה של לחתוך נתיבים לרכב פרטי לטובת אנשים שיכולו להמשיך ללכת ולשמור על הבריאות, ובכלל לא מדובר פה וחבל. משהו על העניין הטכנולוגי, אז אני חושבת ש... כמובן, טכנולוגיה צריך להיזהר בכל הנושא של מעקבים וכולי, וזה מדובר הרבה בישראל בגלל הנושא של מעקבי השבת אחר חולי קורונה. אבל כן, טכנולוגיה היא תמיד רובד נוסף. אם הערים לא מתוכננות טוב, אז הטכנולוגיה לא תעזור. אז נכון, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מקום כמו עמק חפר, יותר הגיוני לנהל את התחבורה הציבורית שלו בשיטה של פאבל, ולייצר תחבורה על פי. אבל אם העיר לא מתוכננת טוב, הטכנולוגיה לא תעזור לה. כלומר, הרבה דרך זה שטכנולוגיה היא תוכנת כאלה, ואם לא תוכנת כאלה, אם אין לנו רשת רחובות, תחובה וחוברת, זה לא יעזור. בגלל זה צריך להיזהר מאוד מערים חכמות. אנחנו רואים טוב עכשיו את הבעיות של ערים חכמות, כי הנה סתם דוגמה, מוזיאונים עכשיו נטושים, ויש VR לכל מוזיאון גדול היום. אין מוזיאון שאין לו היום VR, ואתה יכול עכשיו מהבית שלך לשוטט בגוגל ובמומה ובמוזיאון ישראל ובלובר ואיפה שאתה לא רוצה. אבל זה לא מחליף לך את החוויה של להיות במרחב הפיזי. ובגלל זה, הכפר לא יחליף את העיר, והעיר להמשיך להיות, כי אנחנו צריכים את המרחב הפיזי. הטכנולוגיה היא עוזרת, גם כשאנחנו במוזיאון היום, אנחנו פותחים אפליקציה, אבל עדיין אנחנו צריכים את ה... ואפילו אנחנו לא מדברים עם אף אחד, ואני יושבת בבתי קפה ואני מדברת במוזיאונים ולא מדברת עם אף אחד, ועדיין השאלה בשוטף, לא מדברת על עכשיו, השאלה במרחב הפיזי היא טובה לנו לנפש.
כן, ובהמשך לכוח הזה שבאמת אנחנו רואים שיש להרים, בשנה האחרונה, בעקבות המשבר הפוליטי המטורף שהיה פה, ונדמה שהיה מין איזה וקום בזירה הפוליטית הארצית, רואים שערים, או לדוגמה מטרופולין דן, נכנסו בוואקום הזה, ואפילו עוד יותר משילות וריבונות, ועשו את התחבורה הציבורית בשבת, שזה
נכון.
תקדים מטורף, וגם רואים נגיד עיריות עכשיו בימי הקורונה כמו ניו יורק, שגם יש להם איזה יחס, יחס מיוחד כזה בינם לבין המשטר השלטון הפדרלי.
יש לך את שלוש דורגות, יש לך את הערים, יש לך את הסטייט ויש לך את הפדרל, כלומר, טראמפ לא באמת יכול להטיל סגר על ניו יורק, כאילו זה משהו שהוא צריך, למרות שהבנתי שכן, אני לא עוד כדי כך בקיאה בממשל האמריקאי, אבל בעיקרון זה החלטה של המושלים. אבל בישראל כן. המערכת יחסים בין הממשל העיריות היא מאוד בעייתית, אבל זה אין סוף פעמים. אני חושבת עדיין שצריך לשמור על האיזון, כי המערכות העירוניות בישראל הן מאוד מאוד משחזות, וצריך לשחרר להם אותה במידה מסוימת. מה שאני כן חושבת בהקשר של לתכנון, אמרו לי כמה אדריכלים שמערכת התכנון הייתה יכולה להמשיך לעבוד, זה פחות חשוב שתכנון הייתה לתכנוניה, שמערכת התכנון הייתה יכולה להמשיך עכשיו לעבוד, אם הממשלה והעיריות היו ממשיכות, העובדים האלה היו ממשיכים לעבוד מהבית. וזה שוב, זה נכון ולא נכון. אולי ברמה הטכנית אפשר באמת להגיש תוכנית, והרפרנט יבדוק את תוכנית. אבל כל הנושא של דמוקרטיה בתכנון הוא משהו שלא יכול לדעתי להתקיים במרחב הווירטואלי. אם יצא לכם לא פעם בוועדה של ועדת התנגדויות, יצא לכם פעם?
שוב פעם, לא קלטתי את ה...
בוועדה לתכנון ובנייה, יצא לכם להיות?
לא.
אז ועדה לתכנון ובנייה, זה אירוע שבאמת לא יכול להתקיים במרחב הווירטואלי, עם כל הכבוד לכל הטכנולוגיה. זה חדר שאומרים בו עשרות אנשים, ויש בו המון המון ניואנסים, וצריך להיזהר מזה, כלומר אנחנו צריכים לשמור על האיזון בין להמשיך להיות עימים ושהדברים ימשיכו להתנהל, לבין לא לפגוע בדמוקרטיה העירונית, תכנונית ובכלל.
ומבחינתך ניצול הזדמנויות כמו שעכשיו... העיריות של גוש דן עשו עם התחבורה הציבורית בשבת, זה דבר לגיטימי, זו מגמה שאת מוכנה להמשיך לראות בעוד ערים, או שכן לתת לה...
זה ברור שזה יכול להיות של הערים. אני אבל חושבת שוב שהנושא של התחבורה הציבורית צריך להיות ארצי, כבר כתבתי על זה עשרות פעמים, אם מישהו צריך להגיע מחיפה לתל אביב, ברור שכרגע זה מיש וזה טוב, כן? אבל אם מישהו צריך להגיע מחיפה לתל אביב בשבת, אז זה מעצבן שלנו איך לעשות את זה. אני חושבת שעכשיו נוצרים עד הולכים להוציא עכשיו מאות מיליונים על פרויקטי תשתית. אני חושבת שזו גם הזדמנות טובה לקדם שבילי אופניים ולסגור תוך כדי שהמדינה פחות יותר במקום ומספר כלי הרכב מתפמצם. זו הזדמנות טובה של עיריית תל אביב, של עיריית גבעתיים, של עיריית רמת גן וכן הלאה. לקדם שביל האופניים, לקדם כל מיני דברים שיש להם קונפליקט תמיד, כל הזמן, עם בעלי רכבים, עכשיו הם כנראה היו יותר בשקט, והם גם פחות נמצאים בפקקים, זו הזדמנות טובה לקדם את הנושא הזה. זה בהקשר הזה, כן.
אז אני רוצה לקחת את השיחה למקום של היום, של אחרי המגפה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נמצאים, אי אפשר לדעת, אנחנו נמצאים בשיא, אם זה ילווה אותנו בעוד שנה, בעוד חודשים, ואיך זה ישפיע על היחסים החברתיים, גם ביום שיגמר ההסגר והבידוד החברתי. אני באופן אישי לא יודע אם אנשים ילכו למסיבות, אם הם ירצו ללכת לאצטדיוני כדורגל, או שנתחיל להסתובב במקומות עם מסכות באופן קבוע כמו באסיה. מה שאני רוצה לשאול אותך, זה אם את חושבת שיהיה איזושהי, עכשיו שהמון אנשים, אנשי אומנות ועיצוב, הם נמצאים בבתים שלהם, ובעצם את חושבת שתהיה איזושהי, תיפתח איזושהי מין תקופה חדשה במאה ה-21 של אומנות, של יצירה, ואם באמת המרחב שלנו אולי עומד להשתנות או שלא? זאת אומרת, זו שאלה פתוחה.
זו שאלה יותר בפסיכולוגיה. אני חושבת ש... תשמע, אני לא הייתי ביפן, הייתי צריכה לנסוע שבוע הבא למען האמת, ואנחנו לא נוסעים לצערנו עליו. אבל ביפן אנשים מסתובבים כל הזמן עם מסכות, זה לא יהיה עוד לאונקונג. אנשים מסתובבים קבוע עם מסכות, וגם בגרמניה, אבל כן הייתי, ואנשים כן שומרים שם את דיסטנס באופן קבוע. וכל מיני שההתנהגות האנושית שלנו תשתנה ונשמע יותר מרחק, אבל זה לא אומר שהערים שלנו ואיך אנחנו משתמשים בערים שלנו, איך אנחנו משתנה בצורה משמעותית, אני לא חושבת.
ומבחינת האם אנחנו נראה מין סוג של, כמו שאנחנו רואים לפעמים, אומנות אחרי מלחמות וכל מיני זרמים כאלה של יצירה.
זה אחד, תשמע, התכנון, אני חושבת שנגביר רוב שימושים וכאלה, אבל התכנון מגיש תמיד נורא נורא לאט, אז אני לא חושבת שנראה ישר תגובה בעולם התכנון. עולם היצירה, בטוח שנראה את סוף דברים על זה, מלחמות ומדברים עם הפליזטור מספר אחד ליצירה, ובטוח אנחנו נראה הרבה מאוד דברים על זה. מי שעכשיו לא מנצח, כל אנשים שאני מדברת במקומי יצירה עכשיו יש להם מה לעשות, ויושבים וכל אחד עושה את מה שהוא אוהב לעשות. אנשים יצירתיים מוצאים מה לעשות בזמן הזה, אני לא חסר לי רעיונות לכתבות בימים האלו. דווקא יש לי, ודווקא דווקא כאן את הפוליטר, אז אין לי בעיה להגיד את זה עכשיו, נעלמו כל מיני חנפנים בימים האלה, ודווקא הרוח שלי ככה עובד באופן עצמאי, וזה סבב, ולי זה טוב, ואני בטוחה שעוד הרבה אנשים יצירתיים, דווקא המוח שלהם עובד עכשיו דווקא הרבה יותר טוב, כי הרבה מאוד רעשי רקע נעלמו.
אני מסכים.
ובהמשך לאווירה היצירתית והמרחב הביתי, אולי יש לך המלצות למתבודד הארץ ישראלי? לכל מיני טיפים לשהייה ושיפוץ ופרויקטים שקשורים גם למרחב הביתי, אולי לסביבה מקסימום 100 מטר.
בעיקרון, כל קיר יכול להפוך לפינת עבודה. אני תמיד, אני עובדת מהבית כבר בעצם מה שסיימתי לימודים, כמעט עשור, אז אני רגילה. מי שאוהב לעשות את מה שהוא אוהב לעשות, אז הוא יכול לעבוד מכל מקום, הוא יכול לעבוד מהמיטה ומהשפה ומהשולחן. מה שמאוד חשוב, זה בתור אחת שעברה פריטה עדיף, אני יושבת לכם על כיסא ברכיים, אז אני ממליצה לאנשים על כיסא ברכיים, זה מאוד נוח. ובעיקרון באמת, כל קיר יכול להפוך לפינת עבודה, ואם יש לכם באמת דירה קטנה, אז הרעיון הוא במקום לייצר עוד חדר, לקחת קיר ולייצר לו, שהקיר גם יהיה מעורב שימושי, מה שנקרא, שהקיר יכול להיות גם ארון וגם שולחן. מה שלא דיברנו עליו, ואני כן רוצה להגיד, זה משהו על החברה החרדית, שלא דיברנו עליה, ובימים האחרונים הקהילה החרדית פתאום מדברים עליה הרבה, שהיא לא מושמעת. עכשיו, בעבר לזה באמת שהיא לא ממושמעת, הקהילה החרדית יש לה מצוקות שקשן חילונים להבין אותם, אבל לא לכם אפשר לכם להיות בתוך בית של חרדים, אבל להיות 10 אנשים או אפילו 6 אנשים, זה לא משנה כרגע, 4 ילדים, יש לך 4 ילדים או 8 ילדים בתוך בית של 80 מטר, זה לא יחד מטורף, וכל הערים החרדיות, בטח המרחבים ההיסטוריים, כמו בני ברק או השכונות הוותיקות בירושלים, הם מרחבים בעצם שבנויים על זה שיש לכם דירה קטנה, שיש לה למשפחה דירה קטנה, וכל יום הם מסתובבים בחוץ, ואני לא, ואני ממליצה לכם אחרי המגפה ללכת להסתובב ברחובות הראשיים של השכונות החרדיות, גם בירושלים וגם בבני ברק, זה כל העקרונות הכי טובים שלו, העירוניות שאנחנו מכירים שם, שמירוב שימושים, מטורף, גני ילדים בקומות קרקע או בכל מיני מקומות, ובתי כנסת בכל מיני מקומות, וסופרים וכו', והמרחב הציבורי מתוקף ומרחב הציבורי ומתוקף וכו' וכו'. באמת רוב מהם לא נמצאים בבית, והדנים בכלל נמצאים לא נמצאים בבית, כלומר כל המרחב הפרטי שם מבוסס על זה, שהרבה מאוד מהיום נמצאים בחוץ, בגלל יש להם מרחב ציבורי שאורבניסטים מאוד מאוד אוהבים אותו, למרות שהוא לא תמיד אסתטי. ולכן מאוד קשה להם עכשיו פתאום להיכנס לבתים, אני לא מקנה בהם בכלל, וצריך להערך לזה, צריך להתלך שזה מהלכים יותר משמעותיים רק להגיד להם להיכנס לבית, כלומר כן צריך לתת להם גם עוד אלטרנטיבות של מרחב. אני לא יודעת כרגע, אין לי כרגע פתרונות לזה, אבל צריך להבין שלהיות עכשיו 10 אנשים בתוך 80 מטר זה פסיכי.
מה גם שגם אין להם אינטרנט, אז אני הייתי משתגע בלי אינטרנט.
יש להם אינטרנט, אני מדברת דווקא עם, עם חרדים. הבתים שלהם מאוד גמישים, בלי ארכיטקטים, זה קלות בלי ארכיטקטים. הם, אתה יודע, הם עושים שולחן, סוגרים שולחן, מורידים שולחן. הבתים שלהם מאוד מאוד גמישים, וגם המרחב שלהם מאוד מאוד גמיש. מה שאפשר ללמוד מזה, ש... כן צריך לשמור על אסתטיקה וחוקים מסוימים, אבל כן צריך להבין את
הגמישות.
המרחב יכול להיות הרבה יותר גמיש ממשהו היום.
היה לנו, היה לנו ערים לפני שלנו חוקי עזר ובנייה. אני מאוד, מאוד מתחבר למה שאמרת. אם אני מסכם משהו מאוד גדול מהשיחה הזאת, שככה עלה בתקשורת ובמדיה, גם בפורומים, גם של תכנון ערים וגם באופן כללי, אני מתחבר לתחושה שלך שלא תהיה, לא יהיה תהליך פרבור אחרי המגפה הזאת, זאת אומרת, הערים מספיק חזקות כדי לשרוד אותם. אז זה ככה משהו שלקחתי שאמרת שאני שותף ומקווה להרגשה. וזהו,
דבר ראשון, האופן שבו אנחנו מפרקים את היממה שלנו, השתנה וזה מאוד ישפיע על תכנון הערים. אם לא כולנו עכשיו נצא ב-8 עד 9 ונחזור בין 5 ל-6 או בין 4 ל-6, אז זה מאוד השפיע על הערים שלנו, כי תחשבו איך מערכות תחבורה מתוכננות, ואיך אנחנו, והרבה מאוד דברים מתוכננים, לפי השני פיקים האלה של ה-8 עד 10 ו-4 עד 6. ואם אנחנו נגיד שאנחנו לא צריכים לתכנן את הערים שלנו ואת מערכות התחבורה שלנו לפי שני הפיקים האלה,
ויש
לה הרבה יותר
טוב
לערים שלנו, זה משהו גם
שצריך
ללמוד
מהמשבר הזה. יש לי אולי משהו שעכשיו עלה לי, שמעניין אותי לדעת. את חושבת שהרי סופרמרקט זה גם מוקד, מאוד, מוקד הדבקה מאוד רציני למגפות כמו הקורונה, לפחות אני מדמיין בראש, הרבה מוצרים, הרבה אנשים שמסתובבים, וגם הרבה... אנשים שאני מדבר איתם ככה ביום יום, שגרים בערים, אומרים לי שאחת הסיבות שמחזיקים רכב, זה כי הם רוצים ללכת לקניות בסופר. אז השאלה שלי עכשיו...
מחוץ לעיר.
כן, או בכללי, הם לא רוצים לסחוב, כאילו, אני יודע, אמא שלי כאילו, קונה הרבה מאוד אוכל, כאילו, וזה לא משהו שנעים לסחוב אותו ככה, אפילו 200 מטר. אז השאלה שלי, אם אנחנו נראה לדעתך, סגירה של סופרים פיזיים, ואולי מעבר לסופרים שהם רק משלוחים, אולי משהו דומה למה שאמזון מנסים לעשות עכשיו ברכישה של הול פודס בארצות הברית, והכניסה שלהם לשוק
הסופרים. אין לי איזה מחקר סטטיסטי, אבל לפי מה שאני רואה, ואני עוקבת אחרי הרבה מאוד אנשים, ואני גם מסתובבת במרחב, אני לא חושבת שיש שינוי, כי אנחנו גם רואים שמכל מישהו בדיוק אחד הכתבים... היא כתב של התאגיד שצאנה, אלא איזו תמונה של המכולת הקטנה מתחתבית, איך שהיא דווקא הכפינה, זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, שדווקא לאנשים נוח לרדת למכולת מתחתבית. ונכון, גם אמא שלי אגב רגילה ללכת לסופר גדול עם האונקו, למרות שעכשיו שכנעת לך להזמין, כשהוא פריץ מהבית, אבל אני לא חושבת שזה ישתנה, שזה לא הולך להשתנות בקורותים, אני לא חושבת, הנושא של המשלוחים זה כבר היה קודם, אנשים עדיין אוהבים להמשיך לראות את האוכל שלהם ואת הבגדים שלהם. זה פשוט הכל יותר מגוון, אנשים גם מזמינים באינטרנט וגם... מה, השוק הוא לדעתי לא יותר יקר מ...
אני חושב באמת שזה עניין של לוחות, נוחות, שאפשר לראות בפריז, שיש להם שווקים עירוניים בכל רובע, והם לא הולכים לסופר, הם אפילו הולכים לשוק פתוח, ושהעניין שם של לא לקנות קניות לשבוע, אלא לקנות את האוכל כל יום, זה מאוד משפיע על העירוניות בסוף. אז אני כן חושב שאולי מה שאתה אמרת זה יותר אמריקאי קצת, העניין של המשלוחים ובגדול והזמנות, וישראל באמת נמצאת בתפר בין להיות אמריקאית לאירופאית, או החמאתי לה עם האירופאית, אבל אנחנו איפשהו בתפר.
כן.
טוב, אנחנו לקראת הסוף, למישהו יש עוד איזו שאלה או נקודה? סוף תוכנית?
האמת שלי, יש לי עוד שאלה. סתם ככה, מעניין אותי מה, בתור תושב ירושלים רוב השנה, כשאין מגפה עולמית, אז אני מאוד מוחזב אני מאוד אוהב לרכב על אופניים, ואני מאוד מוחזב מהשבילי אופניים בירושלים. זה ככה, כל מי שגר שם מבין מה אני מדבר. מה הפוליטיקה או המחשבה מאחורי איפה יש שביל אופניים, איך עיר מתכננת שביל אופניים בתוך העיר, מה הבעד והנגד שנכנס לתוך העניין הזה?
רגע, הזכרתי את זה, כרגע המחסום העיקרי של שבילי אופניים זה הרחבים הפרטיים, ובאופן כללי, יש... דווקא סמוטריץ, למרות שלא מסכימה איתו על הרבה מאוד דברים, הוא דווקא שר תחבורה שמוכן במרכאות, הוא לא הולך להישאר איתנו כנראה, אבל הוא מוכן במרכאות להיכנס בבעלי הרכב הפרטיים, ולבטל להם את המרחב, חלק מהמרחב. והדרך היחידה, וכל הזמן יש לי ויכוחים עם אנשים ברשתות החברתיות, הדרך היחידה לשפר את התחבורה הציבורית, זה לצמצם חלק מהמרחב של הרכבים הפרטיים. ואם זה חנייה ואם זה נתיבים. וכל עוד האנשים עם הרכבים הפרטיים הם חזקים ויש להם יכולת, ויש להם השפעה חזקה על ראש העיר, אני מאוד רואה את זה אגב בגבעתיים, ראש העיר פה מאוד מפחד לא עוד חנייה ובכל מפחד לא עוד חנייה, גם בתל אביב אגב זה אותו דבר. אז כל עוד בעלי הרכב הפרטי יש להם לובי למנוע את כלי אופניים, אז זה לא התקדם, אז כתבתי בירושלים, אני לא יודעת כמה, כמו יש לו בשביל רכב פרטי, אבל לא כמו, לדעתי במרכז זה יותר משמעותי. בגלל זה אני חושבת שעכשיו היא הזדמנות מעולה לקדם שביל האופניים, שיש לנו פחות, ברמה של טקטיקל אורבניזם, אולי שנייה רק נגיד מה זה טקטיקל אורבניזם, טקטיקל אורבניזם זה לעשות משהו זמני ומהיר, עם דלי של טבע, וזה מה שצריך לעשות, אולי טיפה באלמנטים זה יותר מתוחכמים כדי שזה לא יהיה זמני אלא קבוע, אבל כן, צריך לתכנן שבילי אופניים ומרחבים להולכי רגל, כמו שעושים טקטיקל אורבניזם ועושים את זה במלא מקומות בעולם באופן שוטף, וזו הזדמנות טובה, הנה, צומת השלום, המקומת הכי נוראי בישראל, אני חושבת שזה זמן טוב עכשיו לעשות שם איזשהו מהלך, גם אם הוא לא המהלך הסופי, איזשהו מהלך בירושלים או בתל אביב, ובכל מקום יש חורים ברשת של שבילי אופניים, עכשיו זמן טוב לסתום את החורים האלה.
אחלה.
ממש, המגיפה כהזדמנות, אפשר אולי לחלוב מזה גם דברים טובים לצד כל הפאניקה. אני רוצה להגיד, נעמה, תודה רבה שהצטרפת אלינו לפרק הזה, זה היה מאוד מלמד.
תודה רבה.
וזהו, ושנתראה בשמחות, ובימים בריאים יותר. להתראות.
יאללה, ביי.
צ'או, צ'או.